שלום, אנחנו היום רוצים לעבור למסכת קידושין, שהיא המסכת הנלמדת כעת בדף היומי. זו מסכת כידוע שיש בה הרבה נושאים גם כן, אבל כמובן שהנושא העיקרי שבה הוא כשמה כן הוא מסכת קידושין, עוסקת בקידושין, במעשה הקידושין. והמשנה הראשונה, כפי שהיא מוכרת לנו, היא בדף ב' עמוד א', משנה בדף ב' עמוד א', אנחנו לומדים שם את האישה נקנית בשלוש דרכים וקונה את עצמה בשתי דרכים, נקנית בכסף, בשטר או בביאה. זה הפתיחה של המסכת, וחלק גדול מן הסוגיה הראשונה, לא סוגיה רק, סוגיות ראשונות של הרבה דפים בגמרא, מיד בתחילת המסכת, עוסקים, הסוגיות עוסקות בעניין הזה של קניין הקידושין, קודם כל בעניין של קניין הכסף ובפרטיו, ואחר כך בקניין גם של שטר וקניין ביאה, של ידי ביאה, כשאנחנו יודעים שמצוי אצלנו בעיקר קניין כסף, קניין שטר, אנחנו לא רגילים לקדש, לא מכירים כמעט מצב כזה של קידושין בשטר, כנראה בגלל ששטר זה דווקא דבר יותר מסובך, מפני ששטר של קידושין צריך להיות כמו שטר של גיטין, והכתיבה שלו היא כתיבה מסובכת, והקניין של הכסף הוא הקניין הפשוט ביותר, נגיד, והברור ביותר. ולא לגבי קניין בביאה, אלא להפך, אנחנו יודעים את הגמרא בהמשך שאומרת שזה לא ראוי אפילו לקדש את האישה בביאה, כפי שהגמרא אומרת אחר כך, רב מנגיד, רב היה מלכה אפילו את מי שהיה מקדש בביאה, כי זה לא דרך ארץ להתחיל את מעשה הקידושין כבר בביאה. לכן הקניין המקובל, אנחנו יודעים גם אצלנו, אצל כולנו, זה קניין כסף. קניין כסף, כשמדובר על קניין כסף, אנחנו יודעים שנותן החתן או הבעל, איש נותן לאישה פרוטה או שווה פרוטה, כפי שזה מתבאר כאן, והיום נותנים את הטבעת, שהיא צריכה להיות לפחות שווה פרוטה, אבל הוא כמובן מוסיף ואומר את הנוסח המוכר לנו, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. אז זה הנוסח המקובל בסדר המקובל של מעשה הקידושין, כפי שהוא מוכר לנו. והשאלה שעליה אני רוצה לרגע לדון, וכבר צריך לדון עליה, מתוך הלימוד של המשנה, היא באמת, אחד מהנושאים הנידונים הוא על העניין הזה של האמירה. אכן קניין נותן כסף. הגמרא בעצמה אומרת כסף מנהלן, ומביאה את הדרשה ואת המקור, מאיפה אנחנו יודעים שהם מקדשים אישה בכסף, שכסף עושה מעשה קניין. יש קניין על ידי כסף עושים קניין. קניין זה לא במשמעות, זה אולי רצוי לומר גם את הנקודה הזו. קניין כסף, כשאנחנו מדברים, זה לא שהוא קונה את האישה, והאישה הופכת להיות רכוש. של הבעל, זה לא הגדרה נכונה. קניין זה מבטא פעולה שהיא גומרת עניין, עושה דבר בצורה מוחלטת, גומרת עניין על ידי קניין. קניין עושה, גומר עניין, כאשר רוצים לעשות מעשה קידושין, גומרים אותו, עושים אותו על ידי נתינת הכסף, ולא שהכסף פה קונה את האישה, והדברים האלה עניין לעצמו, ואולי גם על כך נדבר בהזדמנות אחרת. מכל מקום, אנחנו בוודאי יודעים שהוא צריך לומר, כי אם הוא לא יאמר, אז אם אדם ייתן, איש ייתן לאישה שווה פרוטה, אז מה? אז הוא נתן לה שווה פרוטה. מי אמר שזה נוגע לקידושין או למעשה קידושין? על כך אנחנו אומרים שהוא אומר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. ויש לחקור, וזה אנחנו עושים כשאנחנו לומדים את הסוגיות האלה, אנחנו חוקרים. מה העניין האמירה? אפשר להסביר שהאמירה היא באמת באה בשביל שיהיה ברור שהכסף שהוא נותן, שזה כאילו הקניין, הוא ניתן למטרת קידושין. איך נדע את זה? על ידי זה שהוא אומר את הנוסח הזה, שהרי את מקודשת לי. זה אפשרות אחת. האפשרות האחרת היא להבין שהאמירה היא חלק ממסע הקידושין עצמו. זה לא רק עניין של לומר את הדבר, שיגידו אותו, כדי שנדע. אלא האמירה היא חלק ממעשה הקידושין בעצמו, ככה אפשר בהחלט להבין את העניין. והדבר הזה נידון לפי מרוצת הסוגיות, אפשר לראות לזה ראיות לכאן ולכאן, וגם נפקמינה להלכתה. אולי אם אני אתחיל בעניין הזה, למשל, בדף ה' עמוד ב', בדף ה' עמוד ב', אנחנו מוצאים מדיון בגמרא לגבי מצב של נתן הוא ואמרה היא. יש דבר כזה, כולם יודעים שהוא נותן את המטבע, את הטבעת, הוא גם אומר. אם יהיה מצב הפוך, שהיא תיתן והיא תאמר, אז בוודאי שאין כלום. למה? מפני שכי ייקח איש אישה, מעשה הקדושין צריך להיות של האיש ולא של האישה. זה ברור. אבל מה יהיה כאשר כאילו מתחלקים, הם מתחלקים בתפקידים? הוא נותן והיא אומרת. אז זה דיון בגמרא אחר כך. וכאן אנחנו באמת צריכים להבין מה באמת השאלה. ולכאורה באמת צריך להסביר ככה. הרי אם היינו אומרים שהאמירה נצרכת, רק בשביל שנדע במה דברים אמורים, אז מה אכפת לי אם הוא אומר או אם היא אומרת? גם אם היא אומרת, אז זה רק אינפורמציה, זה רק שנדע, שידעו שיש כאן מעשה קידושין שהוא ראוי. אבל אם אנחנו מצד שני אומרים שזה חלק ממעשה הקידושין, אז אם זה חלק ממעשה הקידושין שצריך לומר, זה מלמד אותי שכמו שהוא צריך לתת, כך הוא גם צריך לומר. אז אולי זה גוף הבעיה בגמרא, וזה באמת... לפי מה שאנחנו יודעים ממסקנת הגמרא בדפי עמוד ב', אנחנו רואים שזה בסופו של דבר ספק, וגם בהלכה שנפסקה בעקבות הסוגיה של נתן הוא ואמרה היא, בדפי עמוד ב', אנחנו רואים בפוסקים שזה באמת ספק. אפשר כאילו לומר שהשאלה הזו לא הוכרעה, האם האמירה היא אמירה רק בשביל המידע, שנדע שהנתינה הייתה לשם קידושין, או שהאמירה היא חלק ממסע הקידושין, ואז ממילא אם הוא לא יאמר כשם שהוא נותן, אז מסע הקידושין נמצא חסר ואין לו תוקף. זה דוגמה יפה לשאלה הזו, כפי שאנחנו מוצאים אותה על פי הסוגיה בדפי עמוד ב'. אבל כפי שכבר אמרתי, אפשר לדבר על השאלה הזו כבר על המשנה. כי כפי שאמרנו, אישה נקנית בכסף, בשטר ובביה. הכסף, הזכרנו כבר, שטר. מה זה שטר? שטר זה נקרא, אמנם לא מצוי אצלנו, אבל דרך קידושין בשטר זה מעשה בהחלט אפשרי. ואיך הוא יכול לקדש בשטר? שהוא נותן שטר, ומה כתוב בשטר? שהרי את מקודשת לי. זאת אומרת, בעצם בשטר הוא כותב את הנוסח הזה, או בפחות או יותר אחד מהנוסחאות הראויים לקידושין, כפי שהגמרא אחר כך מדברת על כך שיש נוסחאות ראויים ויש נוסחאות שאינן ראויות, אז בוודאי שהשטר צריך להיות צריך שיהיה נכתב בנוסח הראוי. זה בסדר. עכשיו השאלה היא, האם הוא גם צריך לומר כשהוא נותן את השטר, הרי את מקודשת לי בשטר זה כדת משה וישראל, כדרך שהוא אומר כשהוא נותן כסף? אפשר להבין שזה יהיה תלוי בשאלה שדיברנו עליה, מה תפקיד האמירה. אם תפקיד האמירה הוא רק שנדע מה המטרה בנתינה, אז זה באמת דבר שנצרך בקידושי כסף. כי בקידושי כסף אנחנו יכולים לומר שאם נותנים כסף ולא אומרים, נתינת הכסף כשלעצמה אין בה שום משמעות שיכולה לחבר אותה לקידושין. נתינת כסף סתם, זה סתם כסף שהוא נותן, או סתם מתנה שהוא נותן, טבעת אפילו, אבל אין לזה את התוכן של קידושין. לכן האמירה באמת נצרכת, בוודאי, כדי שנדע שזה מעשה קידושין. אבל אם אנחנו נגיד שהאמירה היא חלק ממעשה, צריך שהיא תהיה אמירה. האמירה היא חלק ממעשה הקידושין. אם כן, אפשר יהיה בהחלט להסיק את המסקנה שזה יהיה דבר שצריכים לומר גם בקידושי שטר. וגם בקידושי שטר, אף על פי שבשטר הוא מוכיח מתוכו שמדובר על קידושין, כי נקרא מה שכתוב בשטר, בשטר כתוב שזה קידושין. ובכל זאת, יש מקום לדון, אולי צריך לומר, כי האמירה היא הדבר העיקרי, האמירה בקידושין. זאת אומרת, יש כאן איזה עניין של אמירה, וכשאנחנו מעיינים בדבר, אז אנחנו בעצם מוצאים שזה נראה אפילו כמחלוקת, ורגילים לומר שמתחילים את המסכת הזו, שהמחלוקת הזו נמצאת פה כאילו מפורשת בין שתי נוסחאות של רש"י. מפני שרש"י על המשנה שלנו, כפי שהיא בדף ב' עמוד א', הנוסח שלו שונה במשהו, או שונה בהרבה, מהנוסח של רש"י על הריף. כידוע, על הריף, רבנו רב אלפסי, יש גם כן דברי רש"י שם, ודברי רש"י שם הם שונים ממה שיש לנו ברש"י שלפנינו על המשנה. כי בעוד שברש"י על המשנה, מי שיעבור על רש"י יראה שכשהוא מדבר על שטר הוא לא מזכיר שצריך לומר, הרי כשהוא מדבר כשמדובר ברש"י על הריף, שם אנחנו מוצאים שיש גם צורך לומר על השטר. הוא בפירוש אומר שם שהוא יאמר והוא גם ייתן את השטר. מכאן אתה יכול להסיק את המסקנה שהאמירה, אם אתה רואה שיש שיטה או הבנה כזו, שגם בשטר של קידושין, כאשר ידוע לנו וברור לנו שהמעשה הוא מעשה של קידושין מכוח מה שכתוב בשטר, בכל זאת צריך לומר. בכלל יש כאן ערך לאמירה, אולי באמת ההבנה של הדבר הזה שהאמירה היא כמו איזה, הרי אנחנו אומרים שזה כאילו קידושין, זה לשון הקדש, הוא כאילו מקדיש, הקדשה היא תמיד על ידי האמירה, הקדשה היא תמיד על ידי האמירה, אז אולי ממילא זה צריך שהוא יאמר, האמירה היא הפכה להיות חלק מן העניין באופן אמיתי, ולכן גם בשטר של קידושין צריך לומר. והבדל נוסף שאנחנו יכולים לראות את אותה שאלה באה לידי ביטוי, זה בצד השני של המטבע, אפשר לומר, בין לגבי גיטין. גיטין הם יכולים להיות רק בשטר, זה ברור לנו, שגיטין צריכים להיות בבירור רק בשטר, אין גיטין בכסף, והגיטין יכולים להיות בשטר. ולהפך, מה שיש קידושי שטר זה נלמד מגיטין, כשם שיש גט בשטר, מקישין הוויה ליציאה, אז גם קידושין יכול להיות על ידי שטר. אז זאת אומרת שהשטר של הגיטין הוא הדבר החשוב בעניין הגט. כאן יש לנו גם שאלה מאוד מעניינת, עד כמה צריך לומר הבעל כשמגרש את אשתו, מלבד מה שהוא נותן את הגט, האם הוא צריך לומר ומה הוא צריך לומר. וזה שוב, הדיון של הסוגיה כמובן ישנו במסכת גיטין, שזה בסוף מסכת גיטין בפרק הזורק בדף ע"ט, יש לנו דיון של ראשונים מסביב לכל מיני שאלות שמתעוררות שם, איך שהבעל נותן את הגט כשהוא אומר, אם הוא צריך לומר ומה הוא יאמר, ואם הוא לא צריך, הוא יכול גם כאילו לא לומר, זו שאלה שנידונת שם בהרחבה, אפשר לומר, אבל גם נידונת במסכת קידושין שלנו עכשיו, היא באותה סוגיה בדף עמוד ב', יש לנו שם בגמרא דיון על הנוסחאות המתאימות לגבי גיטין. וכאן הדבר המעניין, מפני שהגמרא אומרת בדפי עמוד ב' וכן בגירושין, נתן לה ואמר לה, הרי את משולחת, הרי את מגורשת, זה דבר מעניין, נתן לה ואמר לה. זאת אומרת, לשון המשנה, הגמרא שמובאה פה את הדיון לגבי גירושין במקביל לקידושין, מבחינת הנוסחאות, שיש נוסחאות טובות ויש נוסחאות שאינן טובות, אז הוא אומר שם וכן בגירושין נתן לה ואמר לה, הרי את משולחת, הרי את מגורשת, אבל היא, הרי זו מגורשת. אם הוא אומר לעומת זאת, איני אישך, איני בעלך, אין כאן בית מחוץ. זאת אומרת, יש נוסחאות טובות ויש נוסחאות שאינן טובות. אבל על מה מכוון הדיון? על האמירה. זה באמת דבר מאוד מעניין. מה פתאום צריך לומר? הרי הוא נותן את הגט. מכאן אתה רואה, לכאורה, לפי ההבנה הזו, לפי פשוטה, אתה רואה בעצם שבגט גם כן צריך לומר. וגם בגט יש הקפדה איך הוא אומר. מאיפה אנחנו יודעים את הגדר הזה, ולמה זה חשוב לנו הנוסח מכאן ומכאן? לפי הגמרא זה מקביל לקידושין. זאת אומרת שאפשר בהחלט להבין שגם בקידושין של שטר האמירה היא חשובה. זאת אומרת, אם אתה מוצא שצריך לומר בגירושין, ואתה גם רואה שיש הקפדה על הנוסח בגירושין, מכאן אתה למד שגם כשהדברים ברורים מצד עצמם, דהיינו מצד הגט, בכל זאת יש צורך וחשיבות לנוסח שאומרים בנוסף לנתינה של הגט. זה דבר באמת מאוד מעניין, אבל היא גופה, זה גופה. בעיון בדברי הפוסקים, כפי שמצוין פה גם בדף המקורות, אם אנחנו ניקח למשל את הרמב״ם, הרמב״ם לא מזכיר את הצורך לומר בגט. לגבי גט הרמב״ם לא מזכיר, מה שכתוב בגמרא אצל הרמב״ם מדבר רק על הגט עצמו, על הנוסח של הגט ולא על נוסח של אמירה. זאת אומרת, הרמב״ם מבין, אפשר בהחלט לומר ולהבין ממנו שהוא הבין מה שהגמרא דנה בגט במקביל לקידושין זה לא על אמירה שנוספת על הגט עצמו, אלא מדובר על הנוסח שכותבים בגט, שאם יהיה נוסח לא טוב אז הגט לא טוב, אבל הוא לא מדבר על אמירה. מה יש להבין מזה? שהוא סובר שהאמירה לא צריך אותה. מתי צריך את האמירה? האמירה צריך אותה דווקא בקידושי כסף, כי בקידושי כסף, כמו שהסברנו, האמירה היא הכרחית כדי שנדע בכלל על מה מדובר פה בכלל. מדובר פה על קידושים. זאת אומרת, אבל בעיון בפוסקים הנוספים, והדברים באים לידי ביטוי בשיטות שונות בשולחן ערוך, בשולחן ערוך אנחנו רואים ש הדברים אינם חתוכים. יש מי שסובר בשולחן ערוך שהאמירה הזו היא חלק ממעשה הגירושין, כמו שאמרנו לגבי קידושין, ככה משמע בהלכה המצוינת פה בדף המקורות בסימן קוף למד וב, אנחנו יכולים בכלל לראות את זה, ושם בית שמואל, אחד הפוסקים שמלווים את השולחן ערוך לידו, הוא מדבר על החילוק הזה בין קידושין לגירושין, שבעוד שבקידושין יש פחות הקפדה על הנוסח הנאמר, הרי בגירושין, או להפך, בקידושין יש הקפדה, תהיתי, בקידושין ישנה הקפדה על הנוסח שנאמר, כי לגבי קידושין מדובר בקידושי כסף, ושם אם הוא לא יאמר באמת זה חסר לגמרי כי לא נדע מה הוא עשה. לעומת זאת, לגבי גירושין, היות שהגט בעצמו הוא טוב, מה שהוא אומר או לא אומר, זה לא בוודאי, לא בהכרח כל כך קובע לגבי תוקף והחלות של מעשה הגירושין. אז הבית שמואל אומר את הרעיון הזה שאנחנו אמרנו. סוף דבר, למה הגענו כאן בעניין הזה? שעניין האמירה, שזה דבר כל כך חשוב, יש לנו כן צורך להבין את זה, האם זה חלק ממעשה הקידושין כשחוזרים לקידושין, או שזה רק בשביל שנדע, כפי שהסברנו, ויבוא לידי ביטוי העניין הזה בסוגיה של נתנו ואמרה היא, שם זה רואים שזה אפילו ספק, זאת אומרת הדבר איננו מוחלט, ועוד בדברים אחרים, כפי שאולי לא הרחבנו עליהם את כל הדיבור. בכלל צריך להבין, אם אנחנו אומרים שהאמירה היא כן דבר חשוב, אז זה בעצם נותן איזשהו מבט מיוחד על הקידושין, כפי שאמרנו, שקידושין זה לא סתם נתינת כסף, אלא להפך האמירה. כסף אפשר להבין אותו רק כגומר עניין. כגומר עניין, כשאדם נותן כסף, נותן משהו, הוא גומר עניין. אבל העיקר העניין זה באמירה וההבנה וההסכמה שביניהם, דעתו של האיש ודעתה של האישה, זה הדבר הקובע בקידושין, וכך אפשר בהחלט להבין את זה, ועל זה עוד אפשר להרחיב דברים, ולא הכל בפעם אחת על רגל אחת. אז נשאר בזה בינתיים, ושלום שלום.